היה
במצב. המצב איפה זה היה?
בגבוה שהיה ממש.
טוב. איפה עצרנו? 370?
כן,
למעלה. למעלה?
כן.
טוב, אם למעלה, למעלה. אז אם ככה צריך לחזור. אחורה למשפט האחרון, התורה האמיתית כאשר היא אנונימית. כן. ועוד הגשם יש לו... עכשיו צריך להיות מרחקים מוגבלים, לא רחקים.
370. יש מרחק, לא
שמו
מרחק, נכון? עכשיו, סעד. אה, סעד.
אבל צריך אחר כך
לכבות את המתיחה. ועוד הגשם יש לו מרחקים מוגבלים, לא?
למה, גם רוחק זה יכול להיות.
רוחקים מוגבלים? לא יודע, טוב. לא, זה בעיה עם התאודיות דפוס אצל המערל. צריך לבדוק את זה. וזהו מידת גס רוח שהוא מקביל עצמו בגדלות, לומר, כי כך וכך גדול הוא. לכך אין ראוי מידה זאת אל התורה שהיא שכלית ולהיכנס לזכל בגדר הגבול. אשר הגבול הוא שייך אל דבר הגשמי. טוב. האני של הגס רוח מגביל אותו. הוא הופך להיות בעל אופקים מוגבלים, בעל ממדים מוגדרים היטב, והוא אינו יכול לתת מקום לאינסופי. אם הרוח היא אינסופית, התורה על אחת כמה וכמה. ורק מי שמבטל את עצמו יכול לתפוס את התורה נבדלת. מול המוחלט, מול האינסופי האמיתי, רק מי שאינו תופס שום נפח יכול לעמוד. מי שרואה את עצמו כגדול, מגביל את עצמו. הוא בגודל מסוים ותולו. עכשיו נשאר על זה להוסיף עוד כמה דברים שאם אני טועה היה רגיל לומר. אתם רואים רב שאין לו חוש הומור,
זה אומר, לא?
או, לא, תיזהרו, תפחדו ממנו. אבל זה שייך לאותו דבר למעשה. אנשים שלוקחים את עצמם ברצינות. תלמיד חכם אמיתי לא צריך לשאוף לגדולה, אלא צריך לשאוף לאינסופיות של התורה. טוב. אז במקום לכתוב הרב הגדול, צריך לכתוב הרב האינסופי. זה התואר האמיתי כנראה. להיות גדול לעומת האינסוף, זה עדיין להיות אפס. זה להחליט להישאר אפס. רק מי שמבטל לגמרי את המשוואה האישית שלו, לא אמרתי את האישיות שלו, אלא המשוואה האישית, האגו שלו, יכול להתקשר לאינסופיות, לנבדלות התורה. הגדולה, כגדולה, אינה מקרבת בהכרח לאמת. הזכרתי לו פעם את דברי רש"י על הפסוק, וידבר השם אל משה, לך רד כי שיחת עמך אשר העלית מארץ מצרים. המופיע בתורה אחרי חטא העגל. המילה רד לכאורה מיותרת. מכיוון שמשה נמצא על ההר, ברגע שהקדוש ברוך הוא אומר לו רד, לך, פירוש הדבר הוא שעל משה לרדת מן ההר. אם כן, מה משמעות המילה רד בפסוק? רש"י מפרש על פי הגמרא, רד מגדולתך. ההסבר הרגיל הוא שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, נתתי לך גדולה רק בשביל ישראל, ומכיוון שהם נפלו ירדו, גם אתה תרד. אולם, לפי הנושא שאנחנו לומדים כעת, הפירוש של רד מגדולתך הוא, תקטין את עצמך. שום מידה קיצונית לא תביא אותך להיות איש התורה אמיתית, רק הענווה. גם לגבי עם ישראל נאמר, לא מרובכם מכל העמים, חשק השם בכם ויבחר בכם, כי אתם המעט מכל העמים. מי שמסוגל להיות מבחינת המעט, יכול למלא את, את תפקיד ממלכת כהנים. אין ספק שהמהר"ל מתנגד בקטע זה לעמדת הפילוסופים השמים את הדגש קודם כל על האני החושב הפרטי, מול המשנה האומרת שמי שלמד רק אות אחד מפלוני צריך לקרוא לו רבו, ניצב הפילוסוף הטוען שמקור תורתו הוא שכלו. נדיר למצוא פילוסוף האומר מי הוא רבותיו. כל פילוסוף בונה את שיטתו מאפס כביכול, גם אם הוא יודע היטב שדבריו מכוונים לדברי פלוני או אלמוני שקדם לו. זה אומר דרשני. גישתם הפוכה לחלוטין מגישת חז"ל, הקובעים שהאומר דבר בשם אמרו מביא גאולה לעולם. על רבי אליעזר הגדול, אליעזר הגדול, נאמר כי מימיו לא אמר דבר שלא שמע מרבו. מתוך זה נאמר עליו שהוא היה אומר דברים שלא שמעתן אוזן מעולם. טוב. אני חושב שהדברים ברורים, לא צריך עוד להוסיף הסברים על זה.
אבל זה
נגד
הטבע.
נגד הטבע? טבע של מי?
של האדם.
אה, של לא יודע. מי זה האדם?
אדם שעושה משהו ככה, אז יש לו גאווה מזה.
יש לו גאווה? בסדר, אז יש לו בעיה עם המהר"ל. מה נאמר? טוב, דברי המהר"ל חריפים ביותר, ולא ייכנס השכל בגדר הגבול. הגבול הוא כמותי, לא איכותי, האמת אינה נמדדת, היא אמת או שלא. שמעתי פעם את פרופסור לוינס אומר כי אני הוא רוצח.
זה מוגזם, לא?
מי?
להגיד שאני הוא רוצח.
לא, למה? לוינס נימק את זה יפה מאוד בספר שלו.
טוב, זה
בדיוק
מושעת, איך תראה את המשפט. אני כאני, לא ה...
מי שירצה לעיין בדברי לוינס, לפנה למקור למטה. יכול להיות שזה... יכול להיות שזה תורגם לעברית גם כן. אבל למה לתרגם אם יש לנו את המקור? מה הבעיה? מה?
יש את הספר של הקריאות תלמודיות.
מה?
יש את הספר של הקריאות
תלמודיות,
נכון?
חקירות
תלמודיות.
לא,
קריאות
תלמודיות. כן, יש את התרגום של... אחת קריאות. לא, 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 קריאות, קריאות תלמודיות.
קריאות, קריאות.
כן, כן.
אני מאוד קשה להתחבר אליו, אבל בסדר.
אתה לא מתחבר לרב אפשטיין?
למה
הרב אפשטיין? קריאות
של
קריאות.
כי זה המתרגם.
נכון.
תקרא במקור, זה יהיה יותר קל.
צריכה ללמוד את צרפתית בקיצור.
פותחים קורס במקביל קורס בצרפתית.
אני מתפלא על מי ש...
שלא יודע צרפתית. הוא לא בן תרבות.
זה ברור.
זה הבעיה של הצרפתית.
למה?
תשים יותר מדי נפח. הם מתנסים לרד לעם, רד לעם. דיברנו על גאווה.
אני אביא לכם פעם...
זה חל גם על זה.
ההזמנה לחתונה של הסבא רבא שלי, שהתחתן בעקרון ב-1900 או משהו כזה, ההזמנה היא בצרפתית.
והסבא רבא שלו שהיה בפולין,
ההזמנה
בעברית.
אני, זה ההבדל.
זה ההבדל.
זה ההבדל. כאן חשבו בתחילת המאה ה-20 שהשפה זה צרפתית.
אולי לא ידעו עברית.
לא, הצד השני זה בעברית. הצד השני זה בעברית, אבל זה מעניין.
לא, ברור זה ביטוי מושאל. סתם,
נשמע כזה... לא, זה בשביל לחדד את הנקודה. לחדד ממש עד כדי קיצוניות.
כן, אין ספק. כן, נכון. זה בדיוק, זה בדיוק, וזה הבעיה המרכזית של ה... של ה... של הפילוסופיה במערב. המטאפיזיקה של המערב היא כל כולה עסוקה באני.
אבל בציטוט יש סימן שאלה בסוף.
כן, 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 ברור, ברור, כן. בציטוט יש סימן שאלה, ו... אבל יש כאן בעיה. והטענה העיקרית של לוינס היא גם לאלה שכביכול שמו את האחר במקום העני, הם שמו את האחר ביחס לעני, אז זה לחזור לעני עצמו. אז מי שרוצה באמת יכול לעיין בדברים של לוינס. לא, לא משנה, אבל זה לא מנע ממניטו, אלא ככה.
הוא מדבר על האלטרואיזם, שזה בעצם אותו דבר? האלטרואיזם כשיטה?
אני חושב שזאת הכוונה, בין היתר.
שזה בעצם ההפוך של האגואיזם וזהו. מישהו תופס נפח.
כן, אבל זה עדיין אני שמחליט. כן. שמחליט לשים אותו וכו', זה לא אמיתי, כן. כן, כן. אומר מניטו כאן, ברגע שמישהו אמר אני, הוא הרג משום שהוא ביטל את כל האחרים. אין דבר יותר מגונה, גס רוח בעולם הלימוד המסורתי בבית המדרש, מאשר לומר, אני חושב ש... גם אם מוסיפים לפני זה לעניות דתי וכל ההסתייגויות וזה.
לא, אבל אני חושב.
זה אותו דבר, כן.
טוב, אבל מה, הוא לא אמר אף פעם אני חושב ש...
מי? מניטו?
כן.
לא. לא?
אז איך אפשר לבטא את הדעה שלו?
אין לו דעה שלו.
אדם, איך הוא יכול לבטא את הדעה שלו?
אין לו דעה שלו.
בתחום של התורה.
בתורה, כן. תורה היא אנונימית, זה מה שהוא אמר עמוד סוף עמוד
369. אבל כל השיטה שלו היא בכל אופן חידוש, אז מה זה אני לא רואה?
אז זה גם אם זה חידוש, זה לא אומר אני. לא בכדי הוא הביא לפני זה את הסיפור של רבי אליעזר.
הוא למד מרבותיו והוא שמעו דברים שעשינו לא שמעת.
נכון, זה כל הסיפור. זה הכל.
זה פה
מסורת
של מישהו, ועדיין יש פה חידוש שאנשים שומעים.
כן.
הציורוף של
הדברים. יש כמה מקומות, שמניטו אומר שמה שהוא אומר כרגע אין לו מקור. לא הרבה, לא אולי, פחות מ-10, אני יודע. זה אומר שיש לו מקור לכל דבר, לכן מה שהוא אומר זה לא הוא שאומר, זה הוא מוסר. זה ההבדל. אבל להתחיל משפט ולעניות דתי נראה לי שזה מי אתה. כן? אבל זה לא רק עניין של סגנון. הסגנון זה הביטוי החיצוני למשהו הרבה יותר עמוק, שבאמת, אני, וואו, הגעתי ל... איך הגעת? מי אתה? כן? מאשר לומר, אני חושב שלפניך או חוץ ממך אין דבר בעולם. ברגע שאני אומר אני מבטל את התורה כתורה מן השמיים. כהתגלות אלוקית. זה מגלה שבאמת אני מאמין שהתורה היא מן השמיים. זה חריף. מה?
זה
עוד חזק. כן, כן, כן. טוב, אז אומר המהר"ל, וזה מה שהמים מניחים הגבוה והולכים למקום נמוך. פירוש. כמו שתראה התפשטות המים לכל צד תמיד ואין למים גדר וגבול, לא כמו הגשם שמתפשט כפי גודלו, אבל המים הם הולכים ומתפשטים תמיד מבלי גבול כלל.
גשם זה חומר.
כן, 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 החומר. כן, זה לא...
זה לא גשם,
ריי. לא. ולפיכך מניחים המים מקום גבוה והולכים למקום נמוך, שמקום הגבוה יש לו גבול שהוא מוגבל בשטח שלו, והמים מניחים מקום הגבוה שיש לו גבול והולכים למקום נמוך שלא יוגבל. וכך התורה שהיא שכלית ואין גבול לה, לכך מנחת, מנחת, כן? מקום הגבוה היינו גס רוח שמקביל עצמו שכל כך, שכל כך הוא גדול. לכן החז"ל משתמשים כל פעם כמשל במים כדי לדבר על החסד. צריך להבין היטב את משל המים. המים מתפשטים לכל מקום, זו למעשה הגדרת האינסופיות. תכונת ההתפשטות של המים לכל צד תמיד, בלי גדר וגבול, היא המקבילה בעולם התחתון לאינסופיות. לכן עוזבים המים את המקום הגבוה, משום שגם המושג גבוה קשור לסופי. הגובה מגדיר את השטח שתופס חפץ, שטח זה ותו לא. לפי המשל הזה, למקום הנמוך לעומת המקום הגבוה אין גבול, הוא מתפשט עד אין סוף. לכל מידה יש סוף, יש קצה, חוץ ממידת הענווה שאין לה גבול. היא יכולה להיות אינסופית, כמו שהמים מקבילים בעולמנו למושג האינסוף, בעולם המידות הענווה היא מקבילה לאותו מושג. לכן התורה האינסופית, הנבדלת לגמרי, ניתנת לבעל מידה זו, והיא נמשלת למים, מה? והיא נמשלת למים המתפשטים לכל עבר. והולכת למקום נמוך, הם שפלי רוח בעלי ענווה. שאין מקבילים עצמם ואין מחשיבים עצמם לכלום, כאילו הם אינם דבר מוגבל, אינם דבר מוגבל, ומפני כן נמצאת התורה אצלם, ועיין אצל, ולא וכל המרבה בסחורה מחכים, ושם פירשנו. זה בדרך החיים, כן. ואין מחשיבים עצמם לכלום, רמז למשה ואהרון שאמרו, מנחנו מה? החוכמה האמיתית היא להיות מה? כוח מה? להיות רק כלי מקבל זך לחלוטין, שאינו בבחינת מסך החוצץ לפני הדיבור. החוכמה האמיתית אינה פונקציה של כמות הידיעות שיש לי, אלא היכולת להתקשר לאינסופיות של האמת. שאלה אולם, בלי כמות מסוימת של ידיעות אין אפשרות להגיע לאמת? פשיטה. אולם צריך להיזהר. יש חכם ויש חמור נושא ספרים. כן. הרב הנזיר זצ"ל, תלמידו הנאמן של הרב קוק זצ"ל, אמר לי פעם, החוכמה איננה לדעת לצטט בלי סוף, אלא לדעת איפה כל דבר כתוב. ולכן בכל השיעורים שלו היה מבין ערימות של ספרים, כדי להראות איפה זה כתוב. ואני נותן לתלמידים לקרוא. אז אחד מהתלמידים פעם לקח את הספר, פתח, וכבר הכל היה מסומן. אומר לו הרב, נו, תקרא. אבל זה ביוונית. כבודו לא יודע יוונית. הוא התכוון לכל אותם דרשנים האומרים בלי סוף, התורה אומרת, הגמרא אומרת וכו'. השאלה, תשאלו אותם, איכן זה כתוב? ותבדקו את מה שהם אמרו, אם מה שהם אמרו כתוב בכלל. האם זה כתוב בדיוק כפי שאמרו? הניסיון מוכיח שברוב המקרים הם אינם מדייקים בלשון המעטה. הזיכרון צריך להיות מדויק. שינוי של אות אחת בציטוט משנה את משמעות הדברים. קבעתי לעצמי כלל. אני אומר אך ורק את מה שאני יודע, ולכן אני יודע מה שאני אומר. צריך להיצמד לכלל של האומר דבר בשמו הוא מביא גאולה לעולם.
זה רף מאוד גבוה.
כן.
אני חושבת
זה עצה טובה. עצה טובה. הלוואי שהיו נצמדים לכלל הזה. זה היה חוסך הרבה זמן. אבל הסיפור הזה של לבדוק איפה כתוב ומה שאותו אדם אומר שכתוב, גם כן כדאי לעשות שימוש בו. יש הפתעות. אומר, מה?
פעם כדרך בדיחה, אני אומר לי, כל פעם שאתה הולך לשבעה או להשכרה, מישהו קם ביום, מבקחים על איזשהו משהו. אם תגיד זה מנהג ירושלים, כולם מסכימו אותך, אף אחד לא יודע מה זה אומר. וזה עובד.
זה עובד. אוקיי, אם זה עובד, זה... טוב. אומר המהר"ל, וכבר ביארנו בנתיב הענווה, כי הענווה יש בה מידת פשיטות, כי אין מחשיב עצמו לדבר, כי זהו עצם הענווה. אבל המחשיב עצמו לדבר, והוא חשוב בעיניו, אין זה מידת הפשיטות. ולפיכך, אין התורה שהוא שכל פשוט, ראוי לעמוד בו, רק במי שהוא פשוט ואין מחשיב עצמו לדבר, וזה גדר הפשיטות אשר הוא ראוי אל השכל. המאפיין של הענווה הוא הפשיטות. מורי ורבי הרב צבי יהודה זצ"ל היה רגיל לומר, אם ההסבר מסובך הוא אינו נכון. כאשר ההסבר פשוט הוא אמיתי. פשוט במובן הפילוסופי האמיתי של המילה, לא פשטני אלא פשוט. זה נכון לא רק בתורה, גם במדע זה ככה. דברים מוכסב מסובכים וזה, זה, יש משהו לא, לא ברור שם. דברים הם פשוטים.
אבל
הנוסחאות
מאוד מורכבות.
לא, 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 זה הכל פשוט.
ברגע שמבינים זה
הופך
להיות
פשוט. זה פשוט, זה לא מסובך, זה פשוט. ואם זה באמת פשוט, אפשר להסביר גם את זה בכמה משפטים. לפחות הרעיון. צריך לעזוב את הטכניקה בצד. בעיה זה תמיד שאנשים מסתבכים בטכניקה. אבל כשמבינים משהו, מבינים את הרעיון, תופסים את ה... תופסים באמת, זה באמת, זה... הביטוי הזה בעברית הוא טוב, תופסים את הנושא. אחר כך יש את הטכניקה, בסדר, זה לא... זה לא הדבר החשוב. לא שזה מתחיל להיות מפולפל וזה ופה ושם וזה הוא. משהו לא... לא נכון שם כנראה. לא מדויק. וגם בתורה יש ספרה ישרה ויש ספרות עקומות. פלפולים של שחק וזה. מהר"ל יצא נגד בצורה חריפה, נגד כל הפלפולים האלה, שלא מביאים בסופו של דבר לשום מקום. כן? זה פלפול לשם פלפול. מה יוצא מזה? כלום.
כך לומדים גמרא.
כך לומדים גמרא?
פלפולים.
תלוי. יש כאלה שלומדים ככה, אכן.
זה סגנון שהתפתח בצורה מאוחרת.
זה מה?
זה סגנון שהתפתח באופן מאוחר יחסית.
זה סגנון שהתפתח בדור לפני המהר"ל, או שתי דורות לפני המהר"ל, ולכן הוא יוצא נגד הדבר הזה בצורה חריפה ביותר, כי הוא הבין שזה הולך לקלקל את כל הלימוד, הלימוד עצמו.
עושים את זה בשביל להגיע לנקודה
האמיתית? כן, איזה נקודה אמיתית?
על ידי שאלות
וחקירות. אה, לא, לא, לא. שאלות וחקירות זה לא קשור, זה לא קשור לפלפול. זה לא קשור לפלפול. לא, לא, לא. ממש לא. לא, לא. שיטת הפלפול זה... שיטה שלא מביאה לשום מקום. בסופו של דבר. אלא להראות כביכול עד כמה אני חריף ואני יכול להקשות על כלום לפעמים, כן? ולבנות בניינים דמיוניים לחלוטין, ובסוף מה הקשר עם המציאות? זה בדיוק, זה בדיוק זה, זה בדיוק מה שאמר על מסביר. ספרה ישירה, ישרה, ישרה. כן? בסופו של דבר יש מציאות. יש הרבה אנשים שלומדים גמרא, רואים כל מיני מקרים שמועלים על ידי גמרא, אבל זה הכל תיאוריה. לא. זה מציאות. אבל בגלל מכיוון שמסבירים את זה בצורה מסוימת, זה באמת הופך להיות מופשט לחלוטין, וכאילו מקרה דמיוני שלא יכול להיות. אבל חז"ל עוסקים במציאות, בבירור המציאות, לא ב... העלת סתם שאלות ש... שלא, שאין להם בסיס מציאותי מוצק. כן. צריך מאוד להיזהר מה... מהדברים האלה, שלא לא מחברים את הלימוד עם המציאות. תכלית הלימוד זה, יש את הביטוי בארמית, לעסוק בשמטתה, הליבה דהלכתה. צריך להגיע להכרעת ההלכה. זה לימוד. אם זה לא ככה, אז בסוף זה... רוב האנשים זה משעמם אותם, כי באמת הם לא מבינים מדוע. הם צודקים. ושנית, לא כל אחד מסוגל... לבנות קונסטרוקציות מופשטות כאלה ו... ולעשות עם זה משהו. כי אין מה לעשות ברוב המקרים עם הדברים האלה. כן? צריך להתחבר למציאות. וגם במדע זה כך. וגם במתמטיקה אנשים עוסקים לפחות בנקודת ההתחלה בדברים... ממשיים ביותר, כן? לפעמים אפילו מצחיקים. שאלות, מתחילים תמיד משאלה אמיתית, מציאותית, כן? ואז אחר כך זה מתפתח לכמה כיוונים, אבל אף אחד לא שוכח מה נקודת המוצא, ובסוף צריך לחזור לנקודת המוצא ולהגיד מה עושים. והפלפול מחריק אותנו לגמרי מהדבר הזה. אז ממציאים שאלות. עושים חקירות. של מה? של מקרים שלא היו ולא נבראו. טוב, איפה היינו? אה, מידת הפשיטות, כן? הוא כבר ב... לא, זה קראנו. אז איפה... אה, כן, כן. גם במדע זה כך, הנה. חוק פשוט מסביר דברים רבים. סברה מורכבת יכולה להיות גאונית, מבריקה אולם ספק אם היא אמיתית. היא חסרק את הפשיטות, את פשיטות האמת. הרב צבי יהודה שלמד קצת צרפתית. אתם רואים? מכיוון שהרב קוק, אבא שם, אבא מצטט באורות הקודש את ברקסון, שבטוח שהוא לא תורגם עד אז, לא לעברית, לא ליידיש. אז יש מקום לשאול מאיפה הרב קוק ידע את ברקסון. לא, לא ידע צרפתית.
אבל
לא, לא, זה לא נס, זה לא נס.
זה לא.
יכול להיות, כן, אבל זה אומר שבכל זאת. אז שלמד קצת צרפתית בזמן שהותו בשוויץ עם אביו במהלך מלחמת העולם הראשונה, היה משתמש במילה צרפתית קומפליקה, מתוסבך. הוא היה מצטט את הפסוק מעקדת יצחק, וישא אברהם את עיניו, והיה, והנה, איל אחר נאחז בסבך בקרניו. הוא אומר שמי שנתפס בסבך, נקרב. הלימוד צריך להיות פשוט ישר, בלי סברות מיותרות שאינן מוסיפות דבר להבנת הנושא, אלא רק מספרות אותו. כאשר ההסבר הוא פשוט, הכל מתבאר. אם תוך כדי הלימוד אנחנו משתמשים בהמחשות, בתמונות, כדי להבין את הנושא, עלינו להתעלות מהר ככל האפשר מעל התמונות ולהגיע לנושא עצמו ולהבין אותו בפשיטות. כן?
זה לא מגביל את ה...
להפך.
להפך.
וזה שאמר אחר כך, מה אלו שלושה משקין, אין נשמרים אלא בפחות שבכלים. כן? ורצה לומר כי אלו משקין השינוי בהם בקלות מאוד. לפיכך צריך להם לפחות שבכלים כמו כלי חרס. אינו פועל במשקה מצד הפשיטות. כן? לא צריך כלי זהב או כסף, זה מקלקל את היעין. כלי הקיבול יכול בקלות להשפיע על טיב המשקה עד כדי קלקולו. מי שעוסק ביינות יודע שלפי טיב החבית, סוג העץ, מקבל היין טעם אחר. בלשון המהר"ל, אם הכלי מורכב, אם הכלי אינו פשוט, הוא משפיע על תוכן שבו הוא משנה אותו. כדי שהתורה אמורה להיכנס אל תוך הכלי המקבל אותה תישאר אמיתית, אסור לתת לכלי המקבל אותה להשפיע עליה. אסור לתת למשוואה הזהותית של המקבל להשפיע על תוכן הניבוי שהוא מקבל. הוא צריך לשמר תוכן זה, המועבר אליו דרך הזיכרון של רבותיו כפי שהוא קיבל אותו. אנחנו רוצים לשים לגמרי בצד את הזהות האישית הפרטית שלנו כדי להגיע לתורה עצמה. אם לא כן, התורה אינה התורה, אלא החוכמה של פלוני אלמוני. החסידים נותנים את המשל הבא. מהו ההבדל בין אדם עשיר גאוותן ובין אדם ענב? כאשר מביט האדם הענב בחלון, הוא רואה שהחלון שקוף. ודרך החלון הוא רואה את האחר. הגאוותן רואה עצמו בחלון. הוא הופך את החלון למראה, המחזירה לו את תמונתו הוא. טוב. אבל הכסף והזהב משנה את המשקה, וזהו מפני שאין הכסף והזהב פשוט, כמו שהוא פשוט, פחות שבכלים, ולכך משנה את המשקה, וכך התורה גם כן, אינה עומדת אלא במי שדעתו שפלה, כי כאשר דעתו שפלה יש לו מידת הפשיטות, ואם אין דעתו שפלה לא תעמוד עמו התורה השכלית. וכן מה שאמר בסמוך, איך חוכמה מפוארה בכלי מכוער, זה הסיפור של בת הקיסר עם רבי יוחנן.
עם החביות.
כן. כל עניין זה, כי כל עוד שהאדם יש לו מידת הפשיטות ביותר, ראוי שיקבל השכל הפשוט. לפי המהר"ל, הקריטריון הברור לבחינת אמיתות כל דבר הנאמר בשם התורה הוא הפשיטות. המהר"ל התנגד בחריפות לשיטת הלימוד המבוססת על פלפולי סרק שהייתה נהוגה במזרח אירופה.
סרק ובסין, לא בשין.
מה?
סרק ובסין.
כן.
כן.
נכון.
כן.
נכון. נכון, נכון. טוב, צריך לבדוק מה...
סרק זה בשין?
בסין, בסין.
בסין?
סליחה, בסמך. בסמך, בסמך, בסמך.
לא, לא, זה
בסמך.
כתוב
בסמך, שין,
רק
בסמך. לא, לא, אפשר גם עם סין. כן, יש גם פלפולי סרק בסין. כן.
איך הם הגיעו
שלך
לשיטת הטיפול?
איך הגיעו?
כן.
זה התחיל עם הרב פולק.
כן, אני ראיתי, אבל למה בעצם המצאו את השיטה הזאת?
זה חיקוי מסוים במאה ה-16, 15-16, של מה שהתחיל להתפתח באוניברסיטאות באירופה. כן. כן, כן. מי שכתב על זה, אם אני לא טועה, זה היה תשמה. ישראל תשמה, זיכרונו לברכה.
מה הם רצו להשיג?
מה?
מה הם רצו להשיג?
שום דבר. להראות עד כמה הם מסוגלים לקחת נושא ולדבר עליו.
משחק אינטלקטואלי.
כן, נכון. חריפות השכל, להראות את חריפות השכל של כל אחד. כן. כנראה.
גם התנסות. נגיד לעם לא יודע, אני...
כן, 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 אין ספק. אין ספק. אין ספק. אין ספק.
כן.
נעשה בשני תלמידי חכמים
שכולו ערב על פיקוד.
כן, כן,
כן. אבל כל הפסקה פה היא שמה יסתו מהיסוד.
זה הרבה יותר חמור מזה. הרבה יותר חמור מזה. כי את מניחה שיש כאן יסוד. ומה שאמר על אומר שאם ככה אין שום דבר.
היסוד
זה
כל
מה ש... זאת אומרת,
לא לסתות ממה שחזל אמור. אז יש כבר חזל.
המהר"ל הוא שמחזיר אותנו לחזל.
וכל מיני ישיבות, אז אפשר לסתות לגמרי מהיסוד של התורה.
זה לא לסתות, זה פשוט, זה משהו אחר, זה מה שהמהר"ל אומר. זה כבר לא תורה. זה לא תורה. זה כבר משהו אחר. זה, איך הוא אומר, השכל הפרטי של האדם, והוא רוצה להראות כמה הוא חריף וכו'. בסדר. מה? זה מה שאת רוצה, זה...
זה...
באותה תקופה התפתח ג'אנר כזה בחצרות של של האצילים. שהיו מביאים כל מיני אנשים עם זה, כדי שהיו מראים לפני כולם את החריפות השכל שלהם, והיו נותנים להם איזשהו נושא לדיון. וגם אם הם לא היו יודעים שום דבר על הנושא, הם היו מתחילים לדבר ולהראות את ה...
אבל זה איזושהי מוטציה של משהו עתיק יותר, של לשאול חידות.
כן, כן.
לשאול חידות ולראות איך פותרים כל
מיני שקודים כאלה. נכון, 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 נכון.
אבל בתור משהו
רעבתני
כזה.
זה מה שכבר סוקרטס צחק על האנשים האלה.
טוב, גם שלמה המלך ומלכת שבא עשו את הדברים האלה,
היא באה
אליו עם חידות.
אני לא מדבר על חידות, סוקרטס היה, ככה מספר אפלטון, כן? שבאתונה היו בדיוק ויכוחים כאלה באקדמיה, כן? סוקרטס היה תמיד מגיע באיחור ושואל את את הציבור מה הוא אמר? זה היה יפה, אבל מה הוא אמר? אבל זה היה יפה. רטוריקה כזאת שלא מביא, כן, שלא
מקבלים מזה,
נכון, נכון. יש הרבה דרשות כאלה,
כן?
יש הרבה דרשות, חצי שעה, מה הוא אמר? אפשר להגיד 20 שניות. אז למה אתה מרחת את זה חצי שעה? מה אכפת לנו? מה? זה מה שאני אומר? כן. לא, לא רק בפוליטיקה, גם ב... לא, לא, שיעורים שלמים ש... אבל מה הוא אמר? בן אדם יוצא אחרי שעה.
מה קיבל בסוף?
לא זוכר כלום. איך זה יכול להיות? שעה, אתה התאר, לא, אלה שנרדמים, נרדמים לפחות. אבל אלה שמקשיבים, אבל מה הוא אמר בדיוק? אז בדיוק זה, זה, זה השיטה הזאת, ובתקופה של בדיוק כמה עשרות שנים לפני המערב, זה התחיל להפוך להיות מגפה במזרח אירופה. זה גם מראה משהו על החיות של אותה תורה. כאילו כבר אין מה לעשות. מה, אתה מגיע לפינה כזאת, אבל הספרים הראשונים של ממש של בעלי הפלפול, זה בדיוק בתקופה ההיא. ואחר כך זה המשיך, זה לא נעלם כי אמר על אמר, זה ממש זה כנראה כל כך מרשים את האנשים ש... אם הוא מדבר כל כך יפה ויודע...
אבל מה עם... כל הדמגוגיה צמחה
בדיוק. אחר כך, זה ברור, זה מתפתח מ...
לא, זה התחילה ביוון.
כן, אבל בסדר, יוון זה יוון.
אולי
לימוד
יותר מעניין.
לכן הטענה של המהר"ל, זה כבר לא לימוד של תורה.
כן, להפנות את כל הדברים האלה יפה כשזה בפוליטיקה, אולי.
במה שרוצים, אבל בתורה זה לא יכול להיות. אבל יש גלגולים אחר כך של השיטה הזאת במאה ה-18, 19, עד היום. עד היום. אז לכן המהר"ל אין ספור מקומות, יוצא ממש בזעם נגד הדבר הזה. זה גם בסופו של דבר משפיע על
היחס.
לא, על סדר הלימוד גם כן. כי כדי להראות את הכוח שלי, אני לא יכול לקחת פסוק. אני אפילו לא יכול לקחת משנה. אני חייב להתחיל להגיד משהו על דברי תוספות, על איזו סוגיה, ולהקשות על מתוספות לתוספות, אבל איפה היסודות? אין. ומה שרואים שבאותה תקופה באירופה באמת הזניחו כבר את לימוד המקרא בכלל. אני תמיד היום אומר בצחוק, מי לומד מקרא? זה הכמרים. אבל זה לא בצחוק, זה היה עובדה. תחשבו על כמה פירושים יש לנו על כל המקרא, על כל התנ"ך, חוץ מרש"י.
עכשיו עושים איזה שתי ידיים.
כן?
לא?
אני הגעתי לארבע.
ארבע ידיים?
לא, ארבע אצבעות.
למה?
אני רש"י, אברבנאל.
אבן עזרא.
אבן עזרא והמלבין.
הכל
קורה
רגע,
אבל מה יש לך, ספורנו וחזקוני? לא, לא על התנ"ך. הרד"ק אולי, אז בסדר. אבן עזרא אני לא בטוח שאפילו שזה מעלה רחוק מזה. אבל לא משנה.
רמב"ן
על כל התנ"ך?
על התנ"ך. אני סופרת לך את
אלו שסופרת. לא, בסדר, אני אומר.
העיקריים.
אפילו אם לוקחים רק את החומש.
לא,
זה
שוטה.
20.
לא,
זאת אומרת, מאות מאות שנים של פרשנות, אלפי חכמים, וכלום, כמעט.
כי מה אתה עושה,
כאילו מה... לא, זה מה ש... כבר המערב התחיל לזה, פירושים על המשנה. אפשר לחשוב שיש מאות, לא? יש מהדורה של המשנה עם 48 מפרשים, חלק זה חלקי וזה לא משנה. אבל אין לנו, כי כולם עזבו את ה...
אז קהתי וזהו.
לא,
כי... זה
לא, ולכן המהר"ל מורה לתלמיד שלו, זה תוספות יום טוב, לחבר פירוש על המשנה. כי עזבו לגמרי את לימוד המשנה. כי מיד רצו לתוספות. כן? אז זה לא סתם, הוא כל הזמן חוזר ותוכן את הנושא הזה, ושלא והיעדר החיבור עם ההלכה. מצד אחד המהר"ל מתנגד לחיבור של השולחן ערוך, כי זה מקבע את הדברים, כן? ומצד שני הוא טוען כל הזמן, אבל לא לומדים כדי להגיע מתוך הסוגיה להכרעה של של ההלכה, דרך הפוסקים כמובן, אבל זה צריך להיות התכלית. אחרת בשביל מה? אז בשביל מה זה כנראה מבחינתו זה תגובה למה שלאותו, לא יודע אם זה אופנה, לפחות אותו זרם שיקר במזרח אירופה ושם את השיטה הזאת של הפלפול במרכז. כן.
מעניין שאתה אומר את הדבר הזה שההשפעה של הסביבה הגויית על החברה היהודית, על הקהילות, כן. על צורת הלימוד אפילו,
כן.
ביום הזה שאנחנו כל כך רואים השפעה בארץ,
אין ספק.
לא, זה נעשה יותר ויותר.
כן, אבל זה לא יכול להיות אחרת גם.
זה נורא
ביום,
למה לא יכול להיות אחרת?
כי יש
היה לנו חיסון עד עכשיו ופתאום
לא היה ולא נברא. מספיק לקרוא את הספרות של השאלות ותשובות, זה ההיסטוריה היהודית בקיצור נמרץ, ולראות בכל השנים, כן, יש דבר אחד שחוזר על עצמו כל הזמן. למה אתם מושפעים מהגויים מהסביבה? זה לא היום. זה לא היום. מאז ומתמיד. יש השפעה וזה לא יכול להיות אחרת. או, זאת השאלה עכשיו. זאת השאלה. איך אפשר להפוך את זה לדוד צדדי? זה האתגר. שגם הם ישמעו.
וזה נאחזים כל הזמן, כל האור לגויים הזה, שאנחנו שמה בשביל של השפיע. כמה יחס אנחנו משפיעים, וכל ה...
זה בדיוק זה, זה בדיוק הנקוד.
אבל האם זה בא מתורה מציון שיוצאים?
מה?
האם זה בא מקלות ראש? האם זה בא מלזרוק את המסורת של...
לא, ממש לא, לא ממש, חלק כן, אבל לעומק לא. זה המורכבות של התפקיד של עם ישראל.
כל אלה שהיום הסתובבתי בקנון, אני נהנתי, לא זוכר את זה בשנה שעברה. מתי? אתמול בטעות. מוריות של סנטה קלאוס. אתמול בטעות.
אנשים.
ולא יודעים מה זה סנטה? סתם אומרים...
כמו שהיהודים, כמו שהיהודים עשו...
זה עשו לי 80% של הספקים והזה, אז הילדים רואים את קריסמס בטלוויזיה, רשתות,
טוב, אבל היהודים מומחים בדברים האלה, כן? סנטה מריה ברומניה הפך להיות סאטמר, אז אפשר לעשות סנטה קלוס סאטמר. אז אפשר לעשות סאט קלוס, לא? מה לעשות?
זה... אולי זה קשור לתרבות הקפיטליסטית של השפע, שככל שיש יותר שפע, אולי גם יש פחות עמקה בדברים.
לא, אני חושב שיש.
ופחות רוצים יותר את הלקנות.
שיווק, שיווק של העסק.
כן, בסדר, אבל מצד שני אני חושב שיש כאן... מה? הצד הדתי, הצד הדתי כבר, גם באירופה לא... כבר...
אני לא מאמינה שזה...
אם דיברנו על צרפת, צרפת לפני מלחמת העולם השנייה, 80% מה... לא, יותר, הרבה יותר מ... היא נוצרית, כן? יותר איזה 80, 90 ומשהו אחוז מהאוכלוסייה היא נוצרית, אבל...
לא.
לא, לפני מלחמת העולם שנייה, אבל שכן. 70% מהאנשים הולכים לכנסייה בכל יום ראשון. בסדר, היום 5%, זה עשרה.
אז מה אומר להם העץ הזה?
לא אומר להם שום דבר, לא אומר להם שום דבר.
מסורת, מסורת.
סיבה, בדיוק, בדיוק. זה לא... מסורת אבותיהם בידיהם, והם לא יודעים על מה... והם לא מחפשים גם את הדבר הזה. זה לא...
גם השוח, זה
את הצפות, זה לא יגיד פלסטינה, השוחים. בסדר, זה שריד של עבודה זרה, הקדומה, קדומה וזה, אבל אנשים כל כך
רחוק. גויים שחיו במשטר קומוניסטי 70 שנה, בלי דתות, כאילו.
כן, שמו, גם.
למה זה היה בכל אופן היה?
כי...
זה הרבה אחרי אדמה.
לא, לא, כי...
זה יפה.
כי יש דברים ש...
זה נראה טוב. השיטה הקומוניסטית
אפשר
בדיוק את
ההפגה.
כי יש...
לא, לא, לא. כן. בשביל שאי אפשר להתנגד לזה.
כן.
אבל זה לא דתי.
אבל זה
לא דתי.
אבל זה לא דתי. לא, לא.
כי יש משהו מאוד עמוק בזהות האנושית, שמחפש דברים.
בין
פסח
אורף גם,
שגורר
איתו מהתקופה העתיקה, כל מיני
סמלים. כן, אבל אם שמים לב, למשל, אנחנו כבר מזכירים את הנושא הזה.
בגלל זה גם האנטישמיות ממשיכה, כי זה לא
נפסק
אף פעם.
כי למשל, סיפור של חנוכה, כן, בסדר. הגמרא בתחילת עבודה זרה. מזכירה חג עתיק יומין שנחגגה בדיוק באותו זמן. כן, טוב. נכון, נכון. לא, זה קשור למעגל השמה פשוט. הימים הולכים ו...
עזרים, אדם הראשון ראה שמתקצר היום.
אז על זה הבישו את המדרש של אדם הראשון שבגלל מה שהוא אכל, נכנס לדפרסיה עמוקה. וישב בתענית וראה שהעולם הולך לאיבוד לאבדון בגללו, וביום שהוא ראה שהתענית הולך עכשיו לכיוון השני, אז קבע לזה יום חג. טוב. בכל התרבויות יש חג באותה תקופה. דתי. לא דתי, אני חושב שהמילה דתי היא לא במקום בכלל.
סוג של פגניות דתי.
כן, כן, לא, של סוג של חיבור אמיתי.
לא, לא, זה לא פגניות.
לא, זה חיבור אמיתי לטבע. כן, זה האטימולוגיה של המילה פגני. הפגני זה מי שמחובר לטבע, כן? זה בצורה אטימולוגית, זה איש, איש, איש ענוף. זה איש הנוף המקומי, כן, בסדר? לא בפייזאז', כן. אז זה טבעי, זה טבעי. אחר כך הייתה תקופה שהלבישו על זה סממן דתי כזה או אחר, וכבר הרבה זמן שהם בעטו בדברים האלה, וחזרו לטבעי הזה, שהיום מחפשים סיבה למסיבה. אבל זה גם, לפי דעתי, כן, סימפטום מאוד עמוק לבדידות הנוראית של אותם אנשים. לא, הוא לא זקוק לזה. בתרבות המערבית היום אין משמעות לכלל בכלל. אנשים מחפשים משמעות לחיים שלהם. ואין להם, אז מה נשאר להם? ליהנות. אז באמצע החורף, הנה, יש עכשיו סיבה לצאת... לצאת ולראות זיקוקים וזה. גם בארץ.
עם העץ ועם
הסף. לא משנה עם מה אפילו.
אתה מוציא את זה כי...
לא, זה קיים, אבל אני חושב שמה שמסתתר מאחורי יותר חשוב מהסימפטום הזה של העץ. יש כאן בדידות נוראית וחוסר משמעות.
לחיים.
כן. שוב, וזה מתקשר לדברים אחרים. המערב החליט שאין יותר מלחמות. טוב, במציאות יש בכל פינה. יש בכל פינה, אבל הם לא רוצים להקריב את עצמם בשביל המלחמות האלה. ואז לכן עושים כאילו. עד שמקבלים מכה בראש, מתעוררים לחצי דקה, חוזרים לשגרה. כי הם הסבירו להם שהרי הם ראו, זה
עשו מלחמה מטופשות.
לא,
זה הייתה בדיוק
כזאת. מטופשת. לא מטופשת, שלושה בני דודים רבים.
מיותרת בכל קנה מידה.
מיותרת.
מטופשת, מיותרת.
לא, לא, זה לא עניין של מיותר. זה עניין של אחרי מה שקרה במאה ה-20, לא מוכנים לתת שום ערך לאיזשהו רעיון כללי כזה שיכול, באירופה לפחות, כן? אז אם זה באמריקה הלטינית, רצים לשם, ואז זה צ'גברה וכל הדברים האלה, וקובה וזה, בעיקר שזה לא אצלנו, זה אצלם. אם זה כאן באפריקה, זה באפריקה, אם זה כאן פה, זה פה. העיקר שזה לא יהיה במרחב הגיאוגרפי שלנו, כן? וכו'. בסדר, אבל אנשים מסכנים בסופו של דבר.
מצאו את האקלים עכשיו, זה
המלחמה חדשה. אז זה האקלים, וזה בסדר, לא משנה מה, צריך משהו. צריך משהו, בסדר. נו, ו? ואנשים נשאר בודד ככה, ב... יש איזשהו סוציולוג שעשה מחקר מאוד מעניין, קראתי את זה מזמן, על צורת הריקוד בהיסטוריית הריקודים. התפתחות הריקודים וזה, והוא מצביע על משהו מאוד מעניין. במחצית השנייה של המאה ה-20 מתחילים לרקוד לבד, אבל עם המון אנשים מסביב. והוא שואל מה זה אומר. פעם זה היה זוגות כאלה. פעם זה היה זוגות, זה היה מעגל.
במעגל יש לך אותו?
לא, כי היה קשר פיזי. הייתי תופס את הידיים. כן. כאן זה לבד, בתנאי שמסביב יש המון. ורעש. ורעש. כן?
התפחקות,
כן, והוא שמע, הוא באמת שואל דרך הדוגמה הזאת, מה זה אומר על החברה המערבית, בעיקר. בדידות, כי האדם הוא לבד, אבל הוא לא סובל את הבדידות הזאת, אז הוא צריך שני דברים. אחד, קודם כל, הוא אחד מתוך הרבה בודדים, כן, כן.
ושנדרש.
ושיהיה רעש. כן?
שלא ישמעו את הבדידות.
לא, זה אומר משהו, זה אומר משהו מאוד עמוק על ההתפתחות החברתית.
שלא רק אני לבד, יש עוד הרבה כאלה.
לא, כולנו לבד. זאת אומרת, אין... בסדר, אז...
מה
שלב הבא? לא יודע, זה... הוא לא עסק בעתידנות, אבל... יש כאן תופעה שאומרת באמת דרשני. אז אפשר אחר עכשיו לראות בדיוק בחברה היהודית מה מקביל לזה.
אבל אפשר קצת להסתכל באופטימיות.
אנחנו תמיד, תמיד, תמיד אופטימיים.
ש-2000 שנה שרדנו בגלות.
1900.
1900.
וואי, קיבלת הנחה. כן, שרדנו, נכון. שרדנו,
ולא התערבנו.
זה לא שרדנו ולא התערבנו. שרדנו מי ששרד.
עשרות מיליונים. מאות.
וקרה מה שקרה, אבל תמיד הייתה השפעה של החברה החיצונית על החברה היהודית. אי אפשר שלא לראות את זה, כן?
גם בריקודים.
בכל, בכל דבר, גם חלק מהמנגינות היפות ביותר שלנו בחזנות, ולא משנה מאיפה, זה של גויים.
אצל הספרדים זה הכל מכבים ערבים.
ברור, 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 אז יש... יש אפילו סיפור, יש אפילו סיפור על איזשהו אדמו"ר חסידי, שכחתי את שמו, שהיה נוהג ללכת מאחורי הכנסייה לשמוע מנגינות בכנסייה, ואם הוא היה שומע משהו ככה נראה לו יפה, היה מגייר את זה אחר כך. לא, וכאן זה אדמו"ר, כאן זה אדמו"ר בעצמו שהיה הולך.
החזנים עשו את זה כל הזמן.
החזנים זה חזנים, כאן אדמו, גוואלד, כן? אבל...
אדמו שהיה חזן.
אבל...
בגלל שירת הלווים, שיש אפשרות לגייר, זה לא...
לא, זה לא משנה. השפעות יש, כן?
כן, השאלה באמת, מה שאמרת אני קודם, זה איך אנחנו בעצם משפיעים החוצה, בצורה...
אז זה את קודם כל...
משפיעים את הזהות היהודית, את מה שאנחנו לומדים, כי...
לא, כאן זה לא עניין של הזהות היהודית, כי כלפי הגויים מה אכפת להם מהזהות היהודית, הזהות האנושית.
האנושית, סליחה.
וזה בדיוק כאן הנושא של הביטוי הזה, מה זה אור לגויים. מחלוקת. מאז ימי בדיוק פרשת השבוע, יוסף ויהודה, לגבי המימוש, האסטרטגיה הטובה, לממש את הסיסמה הזאת של אור לגויים. אף אחד לא חולק על זה שאנחנו חייבים להיות אור לגויים. השאלה זה מה אני עושה כדי להיות אור לגויים. אז יוסף בא ואומר... איך הפסוק אומר, יש פסוק בתהילים, אדם, לא, ישכון באוהלי אדם, לא, אוהל, אוהל שכן ברגע.
אוהל שכן באדם.
אוהל שכן באדם.
אוכל שכן באדם. אוהל שכן באדם. שכן באדם. זה בתהילים שם. אוהל שכן באדם. זה יוסף אומר, אומרים חז"ל. כן? או כמו יהודה. אבל יש מתח מתמיד בעם ישראל בין שתי הנטיות האלה. ולכן הניתוח היה אומר, זה לא, השאלה היא לא מי צודק ביניהם. אלא באיזה תקופה אתה חי, מתי אתה צריך להיות כמו יוסף ומתי אתה צריך להיות כמו יהודה.
אבל יש לנו יוסף בחול, קהילות של יהודים.
זאת השאלה.
אבל זה כבר הזמן של יהודה.
זאת השאלה.
אני מבין את זה. מה הם נותנים בקהילה
שהם חיים? התשובה היא כלום. התשובה היא כלום. אבל
של היהודים שם שמשפיעים על הפוליטיקה העולמית.
כן, ממש, 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 כן.
זה רמנטו
שם. כן, כן.
לא, כן.
יש...
שמתחשבים
בכל
היהודים,
הם המדעים. אז הסיפור הזה, האגדה הזאת של הכל היהודי, באירופה זה כבר נגמר מזמן.
באירופה כן,
אמריקה עוד... ובאמריקה גם כן. באמריקה גם כן, כי קודם כל היהודים מצביעים...
זה הבעיה.
לא, בסדר, זה זכותה. אבל בגלל השיטה שמה, מי שקובע את התוצאות של הבחירות זה לא היהודים בניו יורק ולא היהודים בקליפורניה. כי גם אם מצביעים 100% שמה במפלגה אחת, זה המדינות הקטנות בגלל השיטה. אז כל זה זה אגדה. זה נכון שיש כמה, בסדר, היו אולי בעבר, בסדר, במלחמת העולם השנייה זה עזר.
יש לך בשלטון יהודים.
זה
לא אומר כלום.
כן, אבל זה בדיוק.
ולא
מתבוללים. תורמים הם היהודים. תורמים בכסף הם היהודים.
לא,
כן.
כן, זה לא משנה. זה לא משנה. מה שמניתו היה שואל לגבי אותם יהודים שמסיבות כאלה או אחרות מחליטים להישאר איפה שהם. בוא נראה בעוד דור, שתיים, שלוש.
מה יצא מהם?
כן.
אישית מהם?
כן, ברור, ברור, ברור.
הנכדים שלהם, אין, לא יהיה.
ברור, ברור. הרב שטיינזלץ אמר פעם משפט מאוד חשוב. לפי ההלכה, מה שקובע אם אתה יהודי זה עם האמא. אז הוא אמר, בדור שלנו המבחן הוא אחר. מה שקובע אם אתה יהודי, האם הנכדים שלך יהיו יהודים. זה קודם כל אומר הכל. זה משפט מאוד חכם. ובית, מניטורה באותן קהילות יהודיות, לפחות ברמת המנהיגים של הקהילות האלה, משהו שהולך לכיוון של הנצחות, מבחינה אידיאולוגית. על מה היה הפילוג בהתחלה בין הנצחות ובין היהדות? בניגוד למה שרגילים להסביר, ש... לא, לא... זה שהיו כמה יהודים שלא שמרו על זה, או שאמרו כל מיני אמירות על איש פלוני או איזה אחר. תקופת בית שני כנראה זה לא עשה רושם על אף אחד. מספיק...
דעות וכיתות.
דעות, כיתות, פילוגים ועוד כל מיני דברים ש... אבל כאשר בזמן המרד הגדול, ואחר כך בר כוכבא, ראו שחלק מהיהודים הולכים לכיוון רומי. לא, לא, לא רק הוא, לא רק הוא. אותם נוצרים, הקהילות של הנוצרים, בשלב כלשהו, החליטו להתנתק מהממד הלאומי של יהודה. הפכו להיות דת. זה בדיוק הדבר הזה.
יהודה זה האדמות של הבוגד אצל הנוצרים.
ברור, זה לא סתם. זה לא סתם בסיפור שהם מספרים. בסיפור שהם מספרים לעצמם יש משמעות לכל הפרטים האלה. אבל כאשר הם החליטו, וזה שוב, זה לא בתקיפות, בסיפור של אותו איש, אלא 200 שנה בערך אחרי זה, החליטו להתנתק מהממד הלאומי לגמרי, אז קיבלו גט כריתות.
וזה התחלת הנצרות.
וזה התחלת הנצרות כשאנחנו מכירים. לא, לא. שליחים זה סיפור אחר. שליחים זה סיפור אחר. לא, לא. זה הרבה אחר אפילו פאולוס.
והם היו יהודים?
בהתחלה?
לא, 200 שנה...
הנוצרים הראשונים הם יהודים.
לא הראשונים של בזמן ישו, אלא 200 שנה הם הצליחו לשמור על יהדות?
שוב, אין משמעות לאמירות האלה. זה הסתכלות מודרנית על מה שהיה. היו יהודים. היו יהודים. הקהילות הנוצריות הראשונות זה קהילת של יהודים.
מה שאומר, 200 שנה הם קראו לעצמם יהודים?
נוצרים.
הם קראו לעצמם נוצרים כדי להיבדל מהפרושים.
נוצרנים.
כן. לא כדי להיבדל מעם ישראל. כן? Mm-hmm. ויש הקפדה בימי חז"ל, יש משנה מאוד מעניינת מסכת נידה. יש משנה מאוד מעניינת, והגמרא על המשנה הזאת היא עוד יותר מעניינת. בפרק, אתם רואים, זה נס מן השמיים.
זה נפתח מעצמו.
נפתח בפרק הנכון, בנות קוטים. כן, רק צריך להפוך את הדף. הנס הוא מוגבל. הוא ליום אחד. בלבד כי צריך להגיע למשנה השנייה בפרק. וכמעט משנה יחידאית במובן הזה, בכל השס. זה בעמוד למד ג' עמוד ב'. וככה אומרת המשנה, בנות צדוקים, בזמן שנהגו ללכת בדרכי אבותיהן, הרי הן כקוטיות. פרשו ללכת בדרכי ישראל, הרי הן כישראלית. ואחר כך רבי יוסף חולק במשנה. אבל מה שאומרת הגמרא זה דבר מדהים.
כמה דורות
של צדוקים? קודם כל, בזמן המשנה, יש דבר שהוא בטוח. אין יותר צדוקים. הצדוקים נעלמו עם חורבן הבית השני. כשרבי יהודה הנשיא מנסח את המשנה, צריך לשאול למה הוא מתכוון, ולמי הוא מתכוון. רגע. חוץ מזה, מה זה נהגו ללכת בדרכי אבותיהן? תסביר.
להיות
צדוקים. לא, כי מדובר כאן... לא, כי כאן מדובר על...
הפוך, אבותיהם של המקום?
לא, 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 לא.
על ישראל?
המשנה הראשונה אמרה, שמה, בנות כותים, זה השומרונים של היום, כן?
כן.
נידות מהריסותן. בסדר, זה גזירה של חז"ל, בגלל שהם היו נוהגים אחרת בכל נושא הטהרה, אז גזרו מה שגזרו.
לא מתערבים בתוך עם ישראל?
רגע, אז מה זה? בנות צדוקים בזמן שנהגו ללכת בדרכי אבותיהן, הרי הן ככותיות.
גויות.
גויות, כן. רגע, רגע, אתה רוצה להגיד לי, בגלל סיפור של מחלוקת בהלכה, איך סופרים או איך
עושים... הרבה יותר נפקא מינות מאשר הפסח. זה מה שדבר?
איזה נפקא מינה?
כל ההתייחסות ל...
כל התייחסות מה? יש כלל שחז"ל קבעו, כן? שגם מישהו בועל נידה, הוא יהודי. אז הצדוקים הם יהודים. מה זה הם ככותיות פתאום? זו אמירה קיצונית ביותר.
זו אמירה
קוטין. יש כמו השומרון, גויים.
גויים, גויים של פעם.
זאת אומרת שאם אתה עושה, אגב, מה, ככה מפרשים רוצים להסביר, מה הייתה הבעיה? לפי דין תורה, אישה שרואה סופרת שבעה נקיים, שבעה וטובלת. נכון?
נכון.
מה קורה אם היא רואה במהלך השבעה ימים האלה? מה? לא, בדין תורה לא. לא, לא, אחר כך. בתקופת הנידות, שבעה ימים של הנידות היא כנידה, 11 יום אחר כך, אם יום אחד זה יום כנגד יום, זה זיבה קטנה, ואם זה שלושה ימים, זה שבעה נקיים, זה זיבה גדולה. בסדר? זה הדין המקורי. בסדר, היום אין לא עושים ככה בכלל. אבל צדוקים היו עושים כך.
שמרו על זה.
היו, אישה הייתה רואה טיפת דם, סופרת שבעה ימים. אם בינתיים היא רואה עוד דם, זה לא פוסק, זה כלול בספירה. בסוף השבעה, טובלת ומותרת. טוב, לפי הפרושים,
היא
טמאה. או לפחות ספק. ולכן היא נידה, בסדר. בגלל המחלוקת הזאת אתה מוציא מישהו מכלל ישראל? זו הדוגמה היחידה בשס שיש לנו. בסדר? על זה אומרת הגמרא שמה, וזה הדבר עוד יותר, עוד יותר מדהים, כן? טוב, אני גונב שתי דקות. כי מה אמרו? פרשו ללכת בדרכי ישראל, פרשו. מהמנהג שלהם, וחזרו ללכת בדרכי ישראל, אז הם כישראלית, בסדר. טוב, על זה אומרת הגמרא אחר כך. תנו רבנן. מעשה בצדוקי אחד שסיפר עם כהן גדול בשוק. הוא פגש את הכהן הגדול בשוק, בסדר? דיבר איתו. וניצה צינורה מפיו. רוק נפל על הבגד של הכהן הגדול.
תימה אותו.
ונפלה לכהן הגדול בגדיו, והורקן פניו של כהן גדול. טוב, מה הוא עשה הכהן הגדול? וקדם אצל אשתו, הלך לאישה, לאשתו של הצדוקי, לדבר איתה. גבלת, איך הוא מדבר עם אישה? ועוד של צדוקי, כן? אמרה לו, היא, אף על פי שנשי צדוקים, הן, מתיירות מן הפרושים ומרות דם לחכמים.
הולכות שאלות בשאלות נידעת לחכמים?
כן. זה סיפור היסטורי מדהים.
לא סומכים על
בעלי.
על הצדוקים עצמם.
על הצדוקים עצמם. כי כנראה שהם רצו להמשיך להיות חלק מעם ישראל. אמר רבי יוסי, בקיעין אנו בהן יותר מן הכל ואין מרות דם לחכמים. הוא מחזק את הסיפור הזה. חוץ. מאישה אחת שהייתה בשכונתנו שלא הראתה דם לחכמים ומתה. בסדר, אז היה פעם מקרה כזה וזהו, אבל על זה, על זה קופץ הגמרא, קופצת הגמרא ואומר, רגע, רגע, רגע. ותיפוקלי משום צינורה דעם הארץ. גם רוק של עם הארץ מתאמה. ככה זה גזרה של חכמים. אז מה אתה עושה לי סיפור של צדוקי אחד ש... מה זה? תקשיבו. אמר אביי, בצדוקי חבר מדובר. רגע, מה זה צדוקי חבר?
לכהן הגדול
חבר. לא, חבר, חבר זה מושג של הפרושים. זה מושג פרושים. מה זה צדוקי חבר? לא, מקפיל לאכול חולין בטהרה, שזה מנהג פרושי. צדוקים לא מכירים את הדבר הזה. וחוץ מזה, זה אחרי חורבן הבית, המושג הזה. צדוקי חבר, אומרת הגמרא, בועל נידה? מה שפט לי? אתה הפכת אותו לבועל נידה? אתה אומר, אתה אומר, לא מבין בכלל על איזה מקרה אתה מדבר, זה לא ברור לי כל הסיפור הזה. אלא, אמר רבה, רגל היה, זה היה בחג. בסוכות, בפסח וזה. ותומת המארץ ברגל בתארה, בשביניהו. הכל ישראל ברגל הוא טהור, הוא חבר. נמשך רק שבעה ימים, אבל זה, זה הדין. אומרת הגמרא, זה הפעם עכשיו, זה לא יודע על מה אתה מדבר. דכתיב, ויאסף כל איש ישראל אל העיר כאיש אחד חברים. מה זה הפסוק הזה? זה שמואל. סוף ספר שמואל, הסיפור של פילגש בגבעה. פילגש בגבעה. מה רוצה הגמרא כאן? זה דבר מדהים. אבל מה שנראה בפשטות זה הדבר הבא. יש אכן נושאים עקרוניים שלכאורה אתה בא ואומר, הבן אדם הוציא את עצמו מכלל ישראל. לא אני הוצאתי אותו, הוא הוציא את עצמו. ובכל זאת אני בא אליו ואומר לו, בכל זאת אתה בפנים. בכל זאת אתה בפנים. עקרונית הייתי צריך אולי להוציא אותך. מה עשית, אני משאיר אותך. וזה דבר מדהים. כי כאן צדוקים לא היו, אז יכול להיות שמתכוונים לקט אחרת, לא משנה, לא משנה למי. אבל הגמרא אומרת, גם אם הדין העקרוני הוא שאתה שמת את עצמך בחוץ, הדלת עדיין פתוחה. אתה יכול באמת לעזוב את המנהג הלא נכון הזה, לחזור, לנהוג כישראל לכל דבר, כהלכה פרושית, ואתה, אני לא שואל אותך שום שאלה נוספת.
לא למדתי, הוא ירק לו, הציז לו רוק על הבגד, ואז הוא הלך בגלל זה לשתו? מה קשור?
כי אם הבגד, אם הבגד תמי, הוא לא יכול להיכנס להר הבית.
אז הוא
הולך
לאישה, שהתחבס לו את זה, לא הבנתי.
מה, לא?
לשאול
איך
היא נוהגת.
הוא רוצה לדעת.
אם זה
תמה
או לא
תמה,
אם
נחשבת כן, אם נחשבת לא תמה, תמה, משכב עליון כתחתון וכל הדברים האלה. עכשיו, אבל כל הדיון הזה הוא על נושא כנראה מאוד מעשי באותה תקופה.
מי בפנים ומי בחוץ.
מי שם את עצמו בחוץ, ואני בכל זאת אומר, אתה בפנים, אם אתה רק תשנה כמה... כן, אבל צריך אומץ כדי להגיד את הדבר הזה. הבן אדם אומר, אני לא רוצה. אני פרשתי. ואתה אומר, לא בכל זאת, אתה לא תלוי בך. אני משאיר לך את הדלת פתוחה.
גם למובן אנחנו?
כי הוא גוזר. כן, נכון, 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 נכון.
כי הוא גוזר על כל הצצה.
ברור, ברור, ברור שהוא גוזר על זה. אבל כאן אני אומר, לא, אני לא מכיר בש"ס משנה שעוסקת בנושא הזה בצורה כזאת. ולכן מה שאני אומר, צריך לשאול, למשל, הרי שאלה הזאת למשל היא מאוד חשובה לגבי הרפורמים
והקונסרבטיבים.
היום ואתמול.
גם על סעיף
הנכד,
זה לא
צדוקי. ברור. ולכן יש לנו את המושג זרע ישראל. הוא לא ישראל, אבל הוא מזרע ישראל. וכל הדברים האלה, אבל זה בא מהעמדה של חז"ל, שבא למעשה, אין מצב בלתי הפיך. אין מצב בלתי הפיך.
אבל האם כדי להשפיע על הגויים חייבים לקבל
מהם השפעה? זאת השאלה הגדולה, וזה בדיוק זה. אני לא חושב, מעבר למחלוקת בין יוסף ליהודה כאן, אני לא חושב שיהודה טוען שצריך להסתגר לגמרי.
זה לא עובד אחרת?
לא, כי... אי אפשר
להשפיע אם לא מושפעים?
נכון. זה מערכת יחסים.
זה איזון,
כאילו יש... וזה מה שהכוזרי אומר, ישראל זה הלב של האנושות. זאת אומרת, אם אני הלב, אני מקבל... כשאדם חוזר ללב, הוא מושפע ממה שקרה...
העניין יהיה איפה אתה משפיע.
נכון.
אתה משפיע על כל מקרה,
אבל איפה? משם? נכון, 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 זה בדיוק זה.